כל חי אונליין 93fm.co.il נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
טוב וחודש טוב, מאזיני רדיו קול חי, אתם על 93 FM ו-92.8 FM, אנחנו שוב נפגשים לעוד תוכנית של נפש החיים. ראש חודש סיוון, ערב מתן תורה. כמה התרגשות יש באוויר היום, עמוס בתפילה, ערב ראש חודש סיוון, תפילת השלה הקדוש. עורך ומפיק אותנו דוד קליגר, לביצוע הטכני שי פופובסקי, ואתם מוזמנים כבר להתחיל ולטלפן ל-058-693-93-93 058-693-93-93. ואנו בסייעת הדשמיה, ורק בסייעת הדשמיה, עם המון סייעת הדשמיה, נשתדל להקשיב ולהאזין לכל אשר תרצו לשאול, לשתף, לבקש, לדבר, לשוחח, או סתם לפרוק משהו שיושב על לבכם. 058-693-93-93 058-693-93-93. ניתן גם לכתוב הודעה דרך האתר שלנו ברדיו קול חי, או בדרך הקלה, אפליקציה עם ההודעה, הודעה לשידור. כתבו לנו את הודעתכם ואנו נשתדל להתייחס בהתאם, כמובן כפי שיותר לנו הזמן והעניין. הימים הם ימים מאוד מאוד גדולים, מאוד מיוחדים, כדאי ונכון לנצל אותם כראוי, בקרבת אלוקים, בדיבוק חברים, באהבת תורה, לסלוח, למחול, לנסות ולהתחקות אחר הדרגה כל כך מיוחדת שזכינו לה בערב חג השבועות, כאיש אחד בלב אחד ויחן שם ישראל כנגד ההר. ואנו בתוכניתנו כאן נפש החיים עד השעה 2 נשתדל עד כמה שניתן לעזור ולסייע בכל עניין. מיד אנו יוצאים לדרך.
שלום חיים.
שלום וברכה.
כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך.
הגיע הזמן.
אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש יסיחנה.
כשבא בסמל שמשקיף לרחוב, רואה אנשים מחייכים. כן הם מחייכים, אבל בכלל לא בטוח שהם מאושרים. קבוצה מהחבר'ה דנה עכשיו מרושת במחלוקת הראשונים. אנא ריבוינו שלא ילום, גם אני רוצה לטעום מטעם החיים. ופתאום מתעורר, כן אלה שבא בסמדרש הם אלה ששמחים. ריבוינו שלא שעומד לבדו, ניצב מול רחוב. אנא ריבונו של עולם, תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. אנא ריבונו של עולם,
שלה להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו מזיו שכינתו ושיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה ופתאום מתעורר כן אלה שבא בסמדרש הם אלה ששמחים ריבונו של עולם תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב אנא ריבונו של עולם אנא ריבונו של עולם תפתח לנו דלת גם אני גם אני רוצה לטעום
אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.
אפס חמש שמונה שש מאות תשעים ושלוש תשעים ושלוש אפס חמש שמונה שש מאות תשעים ושלוש תשעים ושלוש זהו מספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו כאן באולפן או כתבו לנו דרך האתר או דרך האפליקציה הודעה לשידור מי מביניכם שמעוניין לפגוש אותי יכול לקבוע תור דרך מספר 050-432-4400 ולמרות שמאזינים רבים כבר ממתינים על הקווים, אנחנו חייבים להתחיל היום עם מאזין מאוד מיוחד, ותכף תבינו למה אני קורא לו מאזין מיוחד, כי המאזין הזה פשוט הגיע פיזית לכאן. לילה טוב
דודי.
לילה טוב דודי, ומה מביא אותך לכאן פיזית באישון לילה?
כבר כמה פעמים שניסיתי לעלות לשידור ועמוס עמוס הקווים, החלטתי שאני קם ומגיע.
אז קודם כל, תודה, זה מחמיא לי. ואנחנו נפתח היום עם דודי, כי דודי הגיע לכאן לאולפן. זה לא שכל מי שלא מצליח לעלות לשידור מוזמן להגיע לכאן. אנחנו בסך הכל רואים את היהודי התאמץ, היה חשוב לו. כן, דודי, בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מבורך.
שאלה שלי היא כזאת. אני לומד בישיבה, בוא עדיף לא לחשוף את השם שלה.
ישיבה.
ואצלנו בישיבה... זה ישיבה מסוג מסוים, יש בחורים מבוגרים, בחורים יותר צעירים. עכשיו, אני בחור מבוגר. אמר, יבוא האדם יגיד, אתה לא מבוגר, אני יותר מבוגר ממך. אבל אני יותר מבוגר מכמה שמה.
אתה מרגיש מבוגר, זה כבר משהו.
מהמבוגרים, אפשר לומר. ואני, לפעמים, יש לפעמים ימים, ימים קשים שעוברים לבחורים מבוגרים, בכל מיני סיבות. אפילו מיותר לפרט, אפשר לומר.
נכון.
מצד שני, מסתובב לי שם בחור בן 17, 18, 16, 15. זה לא משנה הגיל. זה מספיק שהוא, כשאני הייתי בגיל שלו, עוד לא התמודדתי עם הבעיות האלה. כל אחד יש לו בעיות, בכל גיל, בכל מצב, אבל זה סוג בעיות אחר. כמו שהבן אדם בן 40 כבר יש לו בעיות במשכנתה.
כן.
אני עוד לא חס שם, אבל...
יש בעיות של מבוגרים ויש בעיות של צעירים.
בגיל הזה, אחר. כך לדעתי, כל שנה היא מאוד משמעותית. כאילו, יש הבדל בין הבעיות של ה-18, לבעיות של ה-20, לבעיות של ה-22, לבעיות של ה-24. עכשיו, מאוד קשה לי. אני מגיע אחרי יום ש... בא לי עכשיו למות, אבל לא אני משתדל, מגיע לישיבה, מנסה לחייך, מנסה... יושבים לי בחורים צעירים, אומרים לי, אתה צא מפה, אתה כאן, אחר... לא שאני... לא שיש לי בעיה, כי אני מסתדר איתם. אני לא באתי עכשיו להתלונן על זה שאומרים לי, תצא, ואומרים לי, אתה דחוי ולא רוצים אותך. אני, הבעיה היא שאני מסתדר עם זה, אבל קשה לי מאוד, גם בגלל שהם לא יודעים, הם גם לא יודעים מה אני עובר. יש אנשים גם בגיל שלי שעוברים והם לא באים לספר לי מה שהם עוברים. אבל אתה פחות או יותר יודע שיש לך את אותו בעיה איתו, אתה חולק איתו את אותם בעיות, יום קשה עליי, יום קשה עליו. פעם אני, פעם הוא, מסתדרים, מדברים ביחד, כל הנושאים שלנו. אבל לפעמים קורה שזה, אתה ליד בחורים בני 17, הם לא מבינים מה אתה רוצה, אתה... הם לא משדרים איתך על אותו גל, ולמה אתה עצוב, למה אתה שמח, מתערבים לך לחיים הפרטיים. זה מאוד מאוד קשה. באתי לבקש עצה.
אני אשמח לעזור. כמה בחורים יש, סליחה על השאלה, אני רוצה ככה לנסות לבדוק איך אני יכול לעזור, כמה בחורים יש מבוגרים שאתה קורא בגיל שלך ומעלה?
הייתי אומר שזה חצי חצי. חצי ישיבה ככה, חצי ישיבה ככה.
זאת אומרת, זה לא שאתה, יש ישיבות ש... גיל 19, 20, כבר אין אף אחד, מי שנשאר לגיל 21, 2, הוא כבר מרגיש זקן החבורה, והוא זאב בודד, אם אפשר לומר ככה.
יש ישיבות שזה בדיוק הפוך, הישיבות מתחילות מגיל יותר מבוגר, ככה שיש צעירים בישיבות האלו, אבל ישיבות, עיקרון זה כן בנוי על בסיס בחורים מבוגרים וצעירים, אבל הצעירים לפעמים מפריעים קצת למבוגרים.
זה ברור, יש לך בוודאי, אני מאמין, את החברה שלך, האישית הפרטית, המבוגרת יותר, יש לך את החברה של אותם בחורים שאתה יכול לחלוק איתם את הקשיים שלך ואת הלבטים שלך, אני מאמין שכן. זאת אומרת, יש לך קבוצה...
ברור שיש. יפה. הבעיה היא הקבוצה השנייה.
איפה בדיוק, ופה אני רוצה ללמוד, יוצא לך... הכי כוח איתם, באיזה נקודה? איפה? בלימוד, באוכל, בבין לבין?
בלדבר, כי כשלומדים זה לא משנה, רבקי ואיגר זה אותו רבקי ואיגר.
נכון. לא, השאלה למה בכלל כביכול יוצא לך מצב שאתה נזקק לדבר עם בחורים צעירים כי? כי ככה יוצא?
כי זה לא סוג של סנוב, אני שיעור זה, אתה שיעור X וזה לא מתאים. אנחנו בעיקרון חיים ביחד, אותו דבר.
זאת אומרת, אתה מצידך...
אני מצידי, זה לא מגיע לחיכוך. זה לא מגיע בחיכוך.
זאת אומרת, יש בחורים שבישיבות...
הם אפילו לא יודעים, הם סתם צוחקים איתי, אבל אני לא היום במוזה של צחוק, ואתה לא יכול להבין את זה.
נכון. אני אגיד לך מה, ישנם בחורים מבוגרים בעולם הישיבות שהם מתנזרים מהצעירים. זאת אומרת, לא כי הם פוסלים אותם חס שלום, אלא אני מבוגר, אתה צעיר, אין לי שום קשר. ישנם בחורים, ואני מתרשם שאתה מהסוג הזה, שלא, אתה מסדר עם כולם, נחמד עם כולם. לומד עם כולם, צוחק עם כולם, מרגיש מה שנקרא שהישיבה זה סוג של משפחה, זה אהבה, אתה לא מתנזר מאף אחד. בגלל שאתה כזה, יש לך אוסף של קונפליקטים, ומטבע הדברים. יש משפט שאומר, אני אנסה להשליך את זה ככה לכיוון שלנו, אבל המשפט אומר, אין שכל, אין דאגות, אתה מכיר את המושג הזה. זה אומר, אנשים שהם לא יודעים לחשוב, יש להם פחות צרות, כי... מה כבר עומד להם על הראש? בסך הכל. אנשים שמתנתקים מחברה כללית, ממילא יש להם פחות בעיות. ככל שאדם הוא יותר חובר לאנשים מכל סוג וגיל, הוא צריך להיות אדם שהוא יותר יודע לנווט ולהלך בין הטיפות. זאת אומרת, אם אני בוחר מתוך בחירה להיות נחמד לאנשים צעירים, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר, כי ביום שיהיה לי פחות טוב, והצעיר הזה לא יבין למה אני לא גתמול שלשום, אני גם לא יוכל להסביר לו את זה. אבל זה מחיר שהוא משתלם, כי זה אדם שהוא רב גוני. אדם שיש לו כל מיני גוונים, הוא מדבר עם כולם, הוא מצליח לחיות עם כולם. בדרך כלל, אנשים האלה נפגשים בכל מיני צמתים עם בעיות. רוצה להגיד לך שאני כאחד שנמצא גם בן ציבור, ברוך השם, גם חרדי ובני ישיבות וגם חילונים, משתדל לקרב עד כמה שאני יכול את כולם בכל גילו ובכל מצב, גם נתקל בבעיות האלה. כי כשאתה נמצא בסביבה של אנשים שאינם דתיים, הם לא יכולים להבין קשיים שאתה מדבר אליהם, וכן להפך. אני חושב שזה מחיר, אבל המחיר הזה יכול להביא אותך לצמיחה ולהבין שאתה אישיות מיוחדת. תשלום, זה מחיר. זה לא קל, לפעמים זה אפילו מרגיש שאתה צריך להתחיל להסביר מי אתה ומה אתה עובר, ואף אחד בכלל לא יבין אותך, אבל זה שווה לך. כל פעם שתתפס במחשבה כזו, או אם אפשר לקרוא לזה תסכול, אתה לא מתסכל מזה, אבל תסכולון, תעשה לעצמך וי גדול, זה בזכות זה שאני טיפוס כזה שמתחבר עם כולם. ותקח את הצניחה הזאת לצמיחה. כל פעם שתרגיש באיזשהו מקום אבוד, או תקוע, או לא מצליח להעביר את עצמך בגלל סיבה כזאת או אחרת, תגיד, אשראי. זה רק בזכות שאני טיפוס כזה מיוחד ויודע לחבור לכולם. זאת אומרת, תיקח כל פעם את הנקודות הלכאורה שחורות האלה, ותלבין אותם, תגיד, כי אני בן אדם טוב, כי אני בן אדם שעם כולם מדבר. אז בסדר, אז יש לי מחיר שאני משלם אותו, נכון? אם הייתי מסתובב רק בחברת מבוגרים, או רק בחברה של אנשים שהם בסטייל שלי, בסגנון שלי, ברמה שלי, אז אולי היה לי פחות קונפליקטים. אז היו מבינים שרואים אותי חוזר קצת שבור, אני יודע מה, ירד לו איזה שידוך, עובר איזה קושי. בגלל שאתה בחור מיוחד ואתה מסתדר עם כולם, אתה משלם איזשהו מחיר, אבל המחיר הזה כשהוא מפתיע אותך בחיים, במקום שהוא ישבור אותך, ויכניס אותך לאיזושהי בעיה, תגיד, או, עוד פעם אני מגלה כמה אני מיוחד. תהפוך את זה למנוף במקום לנפילה. זה הרעיון המרכזי. אין לזה פתרון אמיתי, כי אתה לא תלך עכשיו ותסביר לכל הצעירים בדיוק מי אתה, בגלל הם לא אמורים לדעת מה אתה עובר. אבל זה התשלום. זה סוג המחיר שאתה משלם כאדם שחובר לכולם. אדם, יש משפט שאומר, אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה. אז שאל אותי פעם מישהו, ואם אחד חבר של כולם, של טובים, של רעים, של צעירים, של מבוגרים, של רשעים, של צדיקים, איך אפשר לדעת מי הוא? מה זה אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה? אמרתי לו שני פירושים. פירוש אחד זה גם מראה מי הבן אדם. אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה? כן, אם אתה רואה בן אדם שמסתדר עם כולם, זה גם אומר מי הוא. כבר תשובה פשוטה. תשובה נוספת, תשים לב שלא אומרים תבדוק מי הם חבריו ותדע מי הוא, אלא אמור לי מי הם חבריך. כששואלים אותך מי החברים שלך, מי אתה בוחר לספר שהם חברים שלך, דרך שם תוכל לגלות מי אתה באמת. וזו בעצם התשובה, כשאדם חבר של כולם ומסתדר עם כולם, זה מעיד על טיפוס טוב, על אישיות שמסתדרת עם כל אחד, הוא משלם על זה מחיר. כדוגמת המחיר שאתה משלם עליו, כשאתה נמצא בסביבת צעירים. אבל כשאתה משלם את המחיר הזה וזה מתקיל אותך בחיים, קח את זה לגבוה, קח את זה לכיוון שאומר, שווה לי, כי אני אחד שמסתדר עם כולם. קח את זה למחמאה ולא לנפילה. מבין?
כן.
מקווה שעזרתי.
תודה לך.
שמחתי שהגעת עד לכאן. צר לי שהיית צריך לתרוך, אבל אנחנו נשמח לדבר מתי שתצריך.
בעזרת השם. תודה רבה.
הצלחה רבה, ובעזרת השם בקרוב כבר אתה תהיה מחוץ לישיבה, תקים את ביתך הנאמן, ותתמודד עם דברים אחרים טובים יותר.
אמן ואמן. רק בשביל הברכה הזאת היה שווה להגיע.
לילה טוב, בשורות טובות.
תודה.
הוא מיוחד, למשתדל ככל שרק אוכל. שלי יחיד ומיוחד להשתדל ככל שרק אוכל אתם תתנו את הכי טוב שבכם אני אתן את הכי טוב שיש לי אתם תתנו את הטוב טוב שבכם אני אתן את הכי טוב שיש לי אתם תתנו את הכי טוב שבכם אני אתן את הכי טוב שיש לי אתם תתנו את הטוב טוב שבכם אני אתן את הכי טוב שיש לי ולא יותר ולא יותר ולא יותר ולא יותר ולא יותר
תפקידי הוא רק אחד בלבד להשתדל ככל שרק אוכל תפקידי הוא רק אחד בלבד להשתדל ככל שרק אוכל התפקיד שלי יחיד ומיוחד להשתדל ככל שרק אוכל התפקיד שלי יחיד ומיוחד להשתדל ככל שרק אוכל
אתם תתנו את הכי טוב שבכם שלי יחיד ומיוחד להשתדל ככל שרק אוכל
תפקידי הוא רק אחד בלבד
להשתדל ככל שרק אוכל
איתכם, נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ
אפס חמש שמונה שש מאות תשעים ושלוש, זהו מספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו כאן עד השעה 2 בלילה. אם תרצו לכתוב לנו או דרך האתר 93fm.co.il או דרך האפליקציה בדרך הקלה יותר, הודעה לשידור, כתבו את הודעתכם, מיד גם נפנה אל ההודעות שכבר הגיעו כאן אל המסכים, או מסקים ליתר דיוק. אם ירצו לפגוש אותי 050-432-4400 ונאמר שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. לילה טוב. אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, אנחנו מבקשים אם תוכלי לשפר קצת את האיכות של הקו. קצת, כן, בבקשה.
אז אני בחורה בגיל 16, ושנה שעברה יצאה לעשות על התרגיל של טיפול רגשי, כל מיני תרפיות כאלה, ואז היה לי קשר מאוד מאוד טוב עם אותה רבי שעשה איתי, וקשר לא טוב, לא בריא בכלל, והפסקתי אותו בכוחות עצמי, היה לי קשה, אבל הפסקתי אותו אחרי קצת תקופה, ועכשיו רוצים שאני אקח טיפול רגשי, ונהיה לי קצת טראומה מהדבר הזה. והם אומרים שזה מאוד נצרך, וזה יעזור לי. וטיפול רגשי זה לא דבר מה.
זאת אומרת, את עברת איזשהו טיפול רגשי, והייתה לך איזושהי בעיה שם?
כן, ואז נהיה לי קשר עם אותה מורה, אבל לא קשר טוב בכלל. עם אותה זאת שהעבירה לי את הטיפול. קשר לא, כאילו לא בריא, לא נהייתי, כאילו לא אני הייתי, כאילו אני, כבר תקופה הזאת שהייתי איתה, אני לא עלה לי לימודים, לא המשפחה, כלום, רק איתה כל היום.
ובגלל זה את הפסקת?
אז זהו, בגלל זה הפסקתי, כן.
ועכשיו מסבירים לך שאת חייבת עוד איזה טיפול רגשי, וזה חשוב לך. יש לך קושי בגלל הטראומה של מה שעברת. ואת גם מבינה או מרגישה שאת צריכה טיפול רגשי, או שטוב לך עם מה שאת ומי שאת היום?
מסבירים לי איך, למה אני צריכה, אז אני מבינה, אבל אני מעדיפה לא לקחת. רק מהפחד הזה.
ואת לא מוכנה לנסות שוב אצל מישהו אחר?
אני לא יודעת, אבל זה קצת מפחיד אותי הדבר הזה.
מי אלו שאומרים לך שאת צריכה טיפול רגשי?
אחיות שלי.
אחיות?
כן.
והן מכירות אותך טוב? הם...
כן, כן, כן.
יודעות מה עברת, מה צריכה לעבור, מה הקשיים שלך?
לא, הן לא יודעות את הסיפור עם המטפלת הרגשית הקודמת.
למה?
אבל הן חושבות מהמשפחה, הן חושבות שאני צריכה, אז אחיות שלי כן לוקחות, אבל רק אני זאת שלא רוצה.
ואת מרגישה שהחיים שלך יהיו טובים ופורחים ויעילים גם אם לא תקחי את הטיפול ורק לוחצים עלייך לטפל, או שאת מסכימה שאת צריכה רק שיש לך קושי?
אז
לא,
אני פשוט
שוחקת את
עצמי כשזה בא לי, וכאילו בעצם בגלל זה אני צריכה ללכת את הטיפול, אבל מתי שזה קורה לי אז אני אוכלת את עצמי לבד, ואז אני ממשיכה את החיים.
הבנתי. זאת אומרת, זה לא שלוחצים עלייך ללכת לטיפול,
לא,
ואת
לא,
ממש לא,
לא
מבינה. זאת אומרת, את ממליצים לך, את כן נפגשת פה ושם עם תקלות, את מדחיקה, ואת אומרת, אני אסתדר.
כן.
כמה את חושבת שאם תנסי לעשות איזושהי משוואה, מה יותר קשה לך, ללכת לטיפול או להמשיך את החיים שלך היום כמו שהם?
לא, כי אני יודעת שמטפלת, אז זהו, אחרי המטפלת הזאת, אני נהייתי יותר מופנמת, אז אני יודעת שאני לא אתפתח.
אז זאת אומרת,
את נהיית... אולי עם
השיטות
של המטפלת, אולי כן, אבל... אחרי המטפלת, אני נהייתי מאוד מופנמת, שקשה לי לצלוח.
זאת אומרת, אחרי הסיפור שאת עברת עם הטיפול האחרון, אז עוד יותר נעשית סגורה ומופנמת.
כן.
אז בוודאי שאת צריכה... עזרה, וזה לא בושה לבקש עזרה, את לא יכולה לבחור לך את הטיפול, מקום אחר אולי. אני חושב שבדרך כלל אדם שיש מושג שנקרא אדם שנכווה ברותחי, נזהר בפושרים. שזה אומר שבדרך כלל אדם שעבר איזשהו מסלול, וזה הותיר לו טראומה, או הותיר לו איזשהו קושי, אז או שהוא לא מסכים לעבור שוב את המסלול הזה, או שהוא יעדיף לבחור את המסלול הזה במיקום... מאוד מאוד שונה, שלא יוכל להוביל אותו חזרה לאותה נקודה שהוא עבר פעם קודמת. כוונתי לומר שבטיפול הקודם שלך נוצר איזשהו קשר יותר מדי טוב, אם נגדיר אותו ככה, עם המטפלת, וזה מה שבעצם עשה לך ריאקציה ועשה לך את הרע, וגרם לך להגיע למצב ש... את לא רוצה להמשיך לטפל, יכול להיות שאולי כדאי שתקחי.
זהו, ואני הסברתי למטפלת את זה, שאני הסברתי לה, זה לא עושה לי טוב, ולכן אני רוצה לנתק את זה. זה שאומרת לי, לכל בן אדם אמור להיות, כאילו כל בן אדם מגיב אחרת בטיפולים האלה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה נכון כל כך, כי זה לא לימודים, לא משפחה, לא כלום, רק
כי. אני הייתי ממליץ לקחת איזושהי טיפול, טיפול ממישהי שהיא רחוקה יותר, שתצטרכי לנסוע לאיזושהי פגישה ולחזור, שלא ייווצר מצב שתוכלי ליפול שוב לאיזשהו קשר עמוק שירתיע אותך שוב, ואז ככה גם את יותר רגועה ובטוחה בעצמך, שלא תיפלי שוב באותה רשת שנפלת פעם קודמת. כי לדלג לגמרי על טיפול, למרות שאני מבין את הקושי, זה לא בדיוק טוב לך, את גם בעצמך אומרת את זה, שאת נפגשת בזה, ואת מדחיקה את זה, ואת אפילו נעשית הרבה יותר מופנמת מהפעם הקודמת, בגלל מה שעברת. וזה לא נכון, זה לא כדאי, זה לא טוב לך. את יכולה, בתחילת החיים שלך, ואת יכולה פשוט לפרוח פי כמה וכמה ממה שאת היום, וחבל לך. כן תלכי לטיפול, אבל תבחרי איזושהי מטפלת רחוקה יותר, שתצטרכי לנסוע לטפל ולחזור, שלא ייווצר מצב של תקשורת ארוכה, יומיומית, זמינה, שתוכל להביא אותך עוד פעם לאיזשהו קשר.
לא, גם איתה זה לא היה זמין, זה היה יותר עם טלפונים, זה לא היה זמין. היא לא הייתה גרה בעיר שלי, אבל...
ובכל זאת הגעת איתה למצב שכל הזמן היית איתה?
כן. לימודים לא הייתי בא, הייתי מדברת איתה.
אז יכול להיות שהיא לא התאימה לך. זה קורה, אני מכיר הרבה נערים או נערות, או אנשים אפילו מבוגרים, שיבוא איזשהו טיפול באיזשהו מקום, זה לא צלח. זה אפילו אולי יותר בהם כל מיני צלקות. הם ניסו מישהו אחר, מישהי אחרת, סגנון אחר, ופתאום היה איזשהו חיבור, וזה כל כך עזר להם שהצליחו גם עם הטיפול השני להתגבר על הקשיים שנוצרו מהטיפול הראשון. את מבינה מה אני אומר?
כן.
את יכולה לגשת למישהי ש... כן, כן, כדאי, כדאי, תנסי, כן. תנסי, מישהי אחרת, שיטה אחרת, סגנון אחר, ושם תספרי לה גם כן שחלק מהטיפול שאת רוצה זה קודם כל להשתחרר מהטראומות של הטיפול הקודם, שזה יהיה הטיפול הראשוני.
אוקיי, תודה רבה. עכשיו, הרב יכול להגיד שוב את המספר טלפון האישי, שכה אני אוכל להתראות איתו בנושא אליו אני רוצה ללכת לטיפול?
050-432-4400. 4400. בשורות טובות ולילה טוב. 058-693-93 058-693-93.
לזכור את כל מי שנגע, להשתנות, להיבנות, להישען על אמונות, לחבק את הבדידות, לשוב אל הילדות, לדמיין שטוב יותר, ואז לחזור למציאות, להחיות את מה שמת, לחפש את האמת, לתכנן את הבריחה, לשקר לעצמך, לנצח את החושך, ללחוץ יד לאושר, לחשוב שזה הסוף, ואז לקום לבד בבוקר. הזמן עובר, הוא לא נרדם, נשבר אוהב ושוב כואב, זה הסיפור של כל אדם, זה סיפור של הלב, של הלב. את הפרדה וכוח מפלדה, לסמוך על חברים, לאסוף את השברים, לחזור לישון באור, פתאום להיות גיבור, להבין שממשיכים לטפס מתוך הבור, לרקום משמעויות וללמוד מטעויות, לשבור את הכללים, לדעת שמילים אין רק מילים, אין רק מילים, לשאוף למנוחה, לנשום קצת לרווחה, להישאר ולספר את הסיפור שלך. הזמן עובר, we'll be right back.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ.
אפס חמש שמונה שש מאות תשעים ושלוש תשעים ושלוש אפס חמש שמונה שש מאות תשעים ושלוש תשעים ושלוש זהו מספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו כאן עד השעה שתיים לכל מה שרק תרצו לשוחח, לדבר, לשתף. תוכלו גם לכתוב לנו דרך האתר או דרך האפליקציה. מי מביניכם שמעוניין לפגוש אותי יכול לקבוע תור דרך המספר 050-432-4400. וכפי שאמרתי, למרות שיש לנו מאזינים נוספים שרוצים לשוחח איתנו, לפחות להודעה אחת מתוך ההודעות שמגיעות אלינו להתייחס ברגע זה, ולאחר מכן נמשיך הלאה לשוחח עם מאזינים. כבוד הרב חיים הורוויץ, תודה רבה על התוכנית. השאלה שלי היא כזו: בעיה קשה שמלווה אותי כמו צל מעיק, וזה נורא מפריע לי ביום יום. הבעיה היא שאני מרגישה חסד זהות. את ההגדרה הזו לקחתי מאיזה שיעור ששמעתי והרגשתי שהמרצה מדברת אליי ממש. כאילו אני חפשת משהו אחר כל הזמן. לא שלמה עם עצמי בכל דבר שאני עושה. תמיד יש לי ספקות. לא הייתי צריכה. כן הייתי צריכה. אני גם מרגישה שאני מנסה לחכות את האחרים בכל מיני דברים. וזה מה שיוצר לי מלא מלא בלבול, כי כל פעם אני משחק עם תפקיד אחר. כן, ממש כך. מקווה שהסברתי את הבעיה בתמצות. הרב, בבקשה תייעץ לי או שתפנה אותי לאיזה טיפול שיכול להועיל. רב, תודות, אני מאוד מאוד אשמח לעזור לך. אני פשוט חשובים לי לדעת עוד כמה וכמה פרטים, כמו למשל גיל והתמודדויות ומה היה קודם ומה היה לאחר מכן. אבל באופן עקרוני, אם את בגילאי ה-16-17 אפילו 15-18, תופעה מאוד מקובלת. תופעה מקובלת של חוסר הגדרה, של לא בדיוק יודעים מי אנחנו ומה אנחנו רוצים להיות. יש את הקווים הכלליים, יש את השאיפות הכלליות, אבל הדרך לא בדיוק ברורה, מכמה וכמה סיבות: הגיל, ההתפתחות, הלבטים, הקשיים, הניסיונות, המאבקים, העולם שנחשפים אליו מזווית שונה, בוגרת, אם אפשר לקרוא לזה כך. ואם את בגילאים הללו, זה טבעי לחלוטין, לגיטימי מאוד. לדעתי לא דורש טיפול, לא שאני מקל ראש וחס ושלום אוהב לומר הרבה לא לטפל, הפוך, כשצריך אני... אם זו לא בעיה של גיל, וזה היה מאז ומתמיד, או שאת מבוגרת מאוד, אני לא יודע את גילך, זה עדיין ממשיך להציק לך, אז כדאי מאוד שבאמת תעשי פגישה מקצועית עם אשת ניסיון בתחום. סתם, זה לא חייב להיות דווקא פסיכולוגית, אבל אישה שיש לה את חוכמת החיים שתוכל יחד איתך ליישר ולהכווין את שאיפותייך בדרכך, כדי שתדעי מה באמת את רוצה מעצמך. אם תרצי, אז תוכלי לטלפל פה לרדיו, אנחנו לא נצטרך לעלות לשידור, אני יכול לתת לך גם כמה וכמה מספרים, המלצות, כמובן בהתאם לגילך ועל המיקום שבו את מתגוררת. אבל כשאני מסתכל על השאלה באופן כללי, שוב, בלי להיכנס לפרטים, ואני רואה איך את מנסחת את עצמך, פה אני מחכה, פה אני עוד לא יודעת מי אני בעצמי, פה אני מנסה, סוג של, זו תופעה מוכרת, תופעה של גיל, התבגרות, של חוסר יציבות, של אנחנו לא בדיוק סגורים על עצמנו מה אנחנו ומי אנחנו באמת רוצים להיות, ואולי כדאי להיות עוד חיקוי של זו או זו, או להיות משהו מקורי. זה בסדר, מתעצבים ומתייצבים לאט לאט עם הגיל ועם הזמן. כמובן חשוב לקבל מורי דרך נכונים, מחנכות, מרצות, רבניות, רבנים, מרצים, ספרי מוסר ולימוד, זאת אומרת כן ליישר את הכיוון. ואם אם 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 את בגיל יותר מבוגר, אז כן כן בהחלט כדאי שאת תלכי לאיזשהו ייעוץ. אני עוד מעט אדאג שאם תצריך קשר נוכל להביא לך כמה וכמה מספרים. כמובן שחשוב לי לדעת מאיזה אזור את בארץ, וכדאי שתלכי לטיפול, כי אם את מעל גיל 20 וזה עדיין אותו דבר ויש בלבול אמיתי וחוסר יציבות משווע, מה שנקרא, אז כדאי שתעשי סדר עם עזרה מבחוץ. ואני מקווה שנוכל רק לעזור לך. כמובן, 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 לא אשכח ואומר מה שאני תמיד אומר, להתפלל לבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה, וגם חייבים לעשות השתדלות בנושא הזה, ואני אשמח להמליץ לך למטפלת או רבנית שתוכל לעזור לך עד כמה שניתן, בכדי שתוכלי לייצב את מחשבותייך ושאיפותייך. וכולנו מאחלים לך הצלחה רבה במציאת הזהות שלך.
לא למה לא היית הכי טוב, לא למה לא היית גנרל, לא למה לא כתבת כמו צ'כוב, לא למה מעודך כשל. כשתבוא בפני בדין של מלאך שחתום עמוק בלבבך, ולא תדע את נפשך שאין שנייה לה בגלל שלא היית אתה, בגלל שלא היית אתה. לא למה לא יצאת מגדרך, לא למה לא שכללת שיטה, מדוע לא העמקת חפירותיך, מדוע לא היית אתה. כשתבוא בפני בדין של מעלה שחתום עמוק בלבבך, ולא תדע את נפשך שאין שנייה לה בגלל שלא היית אתה, בגלל שלא היית אתה. רק שאלה אחת תזעק מהכתלים, תטלטל אותך לנצח ותהדהד בחדרים, שלא תיתן לך שלום עם עצמך, מדוע לא היית אתה.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
אנחנו בשעה שנייה של נפש החיים, עורך ומפיק אותנו דוד קליגר, לביצוע הטכני שי פופובסקי, אתם מטלפנים או משוחחים איתנו או כותבים לנו דרך האתר או דרך האפליקציה, ואם תרצו לפגוש אותי 050-432-4400, לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
הלו.
כן, בבקשה, לילה טוב.
שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול שאלה.
כן.
בעניין שידוכים, אני לומדת כרגע בסמינר, ונכנסתי בתקופה האחרונה לשידוכים, והתקופה באמת מאוד מאוד לא קלה. כי יש המון 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 הצעות, ולמרות שאני צעירה, אני ממש מרגישה זה שאני צעירה, אבל זה הרבה פעמים מרגיש לי כאילו כמו סוף העולם, ופשוט יכולה לעלות הצעה ולרדת, ועוד הצעה ועוד פעם יורד, ועוד שאתה מגיע למצב של פגישה זה גם לא נראה, ואם יש בחור שזה כן נראה אז הוא לא רוצה, וכאילו ממש בתקופה האחרונה ככה זה מאוד מאוד כאילו מאוד מאוד שווה אותי כל העניין הזה.
בת כמה את?
אני בת 19.5.
כמה זמן את בשידוכים?
חצי שנה בערך.
זה בעצם אומר הכל. שידוכים הוא לא דבר פשוט בכלל. כל התקופה הזו, תקופה של המון אמונה והמון השגחה פרטית, והקושי הכי גדול בתקופה הזו זה ששום דבר לא בידיים שלנו, אבל שום דבר. אנחנו לא יכולים להיות אחראים או לשלוט על תשובה של הצעה לשלילה או לחיוב. אנחנו לא יכולים להחליט או להכריע אם הפגישה הזאת תהיה מוצלחת או לא מוצלחת. אנחנו מסיימים פגישה, אנחנו לא יודעים להחליט מה הצד השני חושב עלינו. אם זה היה טוב, אם זה לא היה טוב. ואם עונה תשובה מיד חיובית שרוצה עוד פגישה, אז אנחנו מתחילים להתלבט. רגע, אז כן לקחת עוד פגישה, ואולי זה לא מתאים. ואולי זה כן מתאים, ואני מפסידה את השידוך הזה, אני מפסיד לגמרי. אז אולי אני אקח עוד פגישה, אבל אז אם תהיה עוד פגישה, אז אולי יהיה איזשהו חיבור, למרות שאני לא חושב שזה מתאים. זה מלא מלא לבטים, מהסיבה הפשוטה. שידוכים זה משהו שהוא ככל הדברים ביהדות, אבל זה בצורה בולטת בידי שמיים לחלוטין. לחלוטין, תשאלי כמעט כל אדם בעולם שנשוי, למה דווקא הוא החליט מתוך הפגישות או מתוך השידוכים, והוא ידע שאשתו הנוכחית זה זו ולא אחרת? אין לו תשובה אמיתית. הוא אומר שזה פתאום מרגישים. זה פשוט קורה. הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים ומאשם אישה לאיש. ותקופת השידוכים היא בעיקר תקופה של המון 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 חיזוק באמונה. שום דבר אחר לא. עכשיו, הדבר הכי מתסכל אותנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בהרבה הרבה תחומים תחושה שאנחנו פועלים. זה לא שבאמת אנחנו יוצרים, הרי הכל זה מאיתו יתברך. אבל למשל, הוא נתן לנו תחושה שאם נצא לעבוד משמונה עד ארבע, ונעבוד קשה ונקבל משכורת יפה, אז כביכול אנחנו מביאים פרנסה הביתה. הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה. הוא נתן לבן אדם תחושה, תעבוד, תעשה, תפעל, תחזור עם כסף הביתה. נתן לבן אדם תחושה שאם הוא בונה משהו וזה עומד על תילו, אז הנה אני בניתי, אני יצרתי, אני עשיתי. בשידוכים אין לנו שום יד ורגל. אנחנו יכולים להיות אחראים על שום דבר. אנחנו לא יכולים למשוך בשום חוט. משלב ההצעה ועד שלב החתונה,
נכון.
פשוט כלום. ולכן זה מאוד מאוד קשה.
זה באמת נכון, אבל העניין הוא זה כאילו מבחינה נפשית זה פשוט קשה. כאילו לא חשבתי שזה יהיה כזה קשה. זה כאילו אמרתי אוקיי, זה נכון שזה תקופה, תמיד אומרים שזה תקופה לא קלה, אבל אני מרגישה את זה כאילו זה פשוט אין. אני יכולה יום אחרי כאילו פגישה יומיים הולכת לסמינר, כאילו ממש ככה, כאילו אין לי כוח, לא יכולה לראות אף אחד, לא יכולה לשמוע כלום.
תראה, אני נמצא קצת, אני מבין, זה משפיע לא רק עלייך, זה משפיע על כולם, גם על בחורים וגם על בנות, זה משפיע על כולם. אני קצת נמצא במלכוד, כי אני יכול לומר לך שני דברים. אני יכול לומר לך, מתרגלים לזה. ככל שנמצאים יותר בשידוחים, אז פשוט מתרגלים לזה, אבל אני לא רוצה לאחל לך שתהיה הרבה זמן בשידוחים. ולכן אני אאחל לך שבזאת השם ההצעה הבאה תהיה כל כך מהירה והכל ילך כל כך חלק שלא תזדקקי כבר יותר לעצות. אבל
כן.
לשאלתך אני עונה, זו בעצם ההשלכה הישירה של תקופה ועונת השידוחים. הבלבול הזה, הראש נמצא במקום אחר.
הבלבול, הציפייה והמציפייה, כאילו לחכות מה הם יגידו ויענו תשובה חיובית או לא ובירורים ו... זה פשוט כאילו, אין, זה פשוט קשה, ואני צעירה, ואני אומרת כאילו, אם עכשיו אני בגיל כזה...
בגלל שאת צעירה, בגלל שאת צעירה, ונכנס לעולם הזה, שהוא עולם באמת באמת מלא התמודדויות, עולם מלא באמונה, עולם שכפי שאמרתי לך קודם, הקושי הגדול ביותר שלנו זה שאין לנו שום שליטה על שום דבר. כמו שאת אומרת, מה באמת מטריד? יענה תשובה, לא יענה תשובה, ואם הוא יענה תשובה, מה תהיה תשובה? ואם לא, אז למה לא? יש בי איזה בעיה, הוא מצא בי איזושהי בעיה, ואם הוא יענה כן, ועכשיו אני צריכה, או התור שלך לענות את התשובה, כן או לא, אז אני כן יענה, אני לא יענה, אני באמת רוצה עוד פגישה, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, ואיזה פתאום בירור כזה, או שמועה כזאת, החוסר עונים הזה מגיע, מכך שאין לנו, גם בלכאורה, שום השתדלות ושום תפיסה ושום מאחזות במציאות. ובגלל שאדם נמצא במקום שאין לו לכאורה, אני שוב אומר את המילה לכאורה, שליטה, כי על שום דבר אין לנו שליטה. רק בהרבה דברים בחיים הקדוש ברוך הוא נותן לנו לכאורה את התחושה ואת ההרגשה שאנחנו פועלים או יוצרים או שולטים. למשל אדם הולך לפעול ולבנות וליצור, אז הוא מרגיש עשיתי, אבל פה זה פשוט שום דבר. אתה יכול לסיים פגישה שמבחינתך הייתה מאוד מאוד מוצלחת, ואתה מרגיש שהרשמת, וזה היה מצוין. והצד השני חוזר עם תשובה שלילית ואומר, הייתה פגישה גרועה. אתה מנסה אפילו לשאול למה, ואתה לא יודע ממי לקבל תשובות. כי אם באמת הוא מצא משהו לא טוב, אז הוא לא יגיד. ואם הוא לא מצא משהו אמיתי, אלא סתם פתאום לא היה נראה לו, אז הוא גם לא יודע מה להגיד. התקופה הזו, בגלל חוסר היכולת שלנו לשלוט כביכול במצב, מביא אותנו לבלבול גדול, מאוד לגיטימי, לא נורא, עוד קצת חיזוק באמונה, עוד קצת הבנה שזוי הדרך, זה המסלול, פשוט ככה זה עובד, אף אחד לא עבר את זה אחרת. כולם עברו את זה מלאי תהיות, מלאי מחשבות.
אני מאוד מאוד חוששת מזה שכאילו, וואי, כמה זמן זה יימשך.
זה מאוד קצר. אל תדאגי, מאוד קצר זה יהיה. ואלו שלצערנו כן עוברים את המסלול הקצת יותר ארוך, אז נעלם להם כל הדילמות, כי הם כבר מתרגלים למצב. זאת אומרת, כך או כך יהיה לך טוב, אני מאחל לך את המסלול הראשון, שזה יהיה קצר ויסתיים ותתרסי בקרוב. בעזרת השם. שיהיה לך בהצלחה, הקדוש ברוך הוא יאיר לך את הדרך ויביא לך את הדבר הנכון. הכי מהר, תפילות, התקופה הכי 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 יפה להשקיע המון 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 בתפילה, כמה שיותר, זה גם מחבר וזה גם החלק הקטן שאנחנו מרגישים שאנחנו עושים משהו בשידוחים. בסדר?
תודה רבה, רבה,
בהצלחה, ישועות בקרוב.
לעולם השם למעלה ונבנה על ידה חלק מהמשכן מתחזק לתפילה תמיד יהיה מה שיהיה מתחזק לתפילה תמיד ועל ידי זה תפור הגאולה במהרה כמה תפילות רק צריכים עוד כמה תפילות רק צריכים עוד כמה תפילות שפתי רוחשות מתפילה גוזליה עידה שולחן המרחבים בודדה שתישא את קולה בבחייה את כל שומעיה היא מבכה תלחש לה שכינה את סודה עוד תפילה אחת עוד תפילה כי באמת שום דיבור מדיבור עוד כמה תפילות רק צריכים עוד כמה תפילות רק צריכים עוד כמה תפילות עוד כמה תפילות כדי לבנות הבניין בשלמות עוד כמה תפילות עוד כמה תפילות רק צריכים עוד כמה תפילות רק צריכים עוד כמה תפילות עוד כמה תפילות כדי לבנות הבניין בשלמות עוד כמה תפילות
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ
זהו מספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו כאן עד השעה 2 והצטרפו אלינו כאן עוד חברים יקרים מאיר ואוריאל וחיים כאבי אביגדור אנשים שבאמת עושים לילות כימים למען עם ישראל ואנחנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו לילה טוב למי? מיד אנחנו נחדש את הקשר 058-693-93 או כתבו לנו דרך האתר 93.co.il או בדרך הקלה דרך האפליקציה הודעה לשידור וכתבו את הודעתכם מי מביניכם שמעוניין לפגוש אותי ניתן לקבוע פגישות דרך 050-432-4400 בכלל לא כדאי אנחנו מיד גם נתייחס להודעות שנכתבו כאן באתר והגיעו אלינו גם דרך האפליקציה ואתם יכולים להמשיך ולכתוב אנחנו נשתדל להתייחס בסופו של דבר לכל הכותבים הנה הצליחו כך לחדש לנו את הקשר עם המאזינים. לילה טוב למי?
לילה טוב לישראל.
כן, ישראל, בבקשה.
שלום וברכה. קודם כל אני רוצה ממש להודות לרב על השידור הנפלא שלכם שזה.
תודה רבה.
פשוט לא רק אני ועוד הרבים חבריי ששומעים את השידור של הרב, מאוד מאוד נהנים מהשאלות, מהתשובות, ממש ממש עזר להרבה בחורים.
ישר כוח, מחמם את הלב.
השאלה שלי היא בעצם שאלה מאוד מאוד שהטריד אותי, גם שאלה עקרונית וגם הטריד אותי באופן אישי. אני לומד בישיבה והיו לי שתי הצעות אחרי שבועות קלטתי שאני צריך להחליף קבוצה. עכשיו, יש לי כרגע שתי הצעות על הפרק. מצד אחד המשגר אמר לי שאני אחליף קבוצה עם בחור שהוא נעמד איתו, או בחור שהוא קצת חלש בלימוד, והוא מאוד אמיץ ללמוד איתו דווקא בשביל לקדר אותו, שהוא עם הזמן יותר כנס יותר לעניינים. מצד שני, יש לי חברותה יותר ויותר רצינית, שיותר מאמין שאני אישית יכול יותר להתעלות איתו, ויותר להעלות את הרמה שלי, רמה רוחני, באופן כללי, ובאופן בלימוד עצמו, יותר להבין יותר, ויותר להתנס יותר לעניינים. מה עדיפות פה?
תראה, אין ספק שלשתי ההצעות יש מעלה, ואני אסביר את עצמי. בוודאי שברוחניות, בשונה מגשמיות, חיי עצמך קודמים. מגשמיות קודם כל תדאג לאחר, ברוחניות קודם כל תדאג לעצמך. אם בכל היום כולו, כל החברות שיש לך, בסדר א', ב' וג', הם חברותות ברמה טובה שמקדמים אותך, ואתה מרגיש שהם, כמו שנקרא, יותר טובים ממך, או יכולים להעלות אותך כמו שאתה מתאר, אז יהיה נכון אם תיקח סדר אחד שבו תבצע לימוד בחברות עם מישהו שאתה יכול לקדם אותו, כי יש גם מושג מאוד גדול בתורה שנקרא תורת חסד. בתורת חסד יש בזה סייעתא דשמיא באופן מיוחד. הרי כולנו יודעים שאנחנו מצאים עכשיו ממש בערב שבועס, וזה הזמן לדבר על זה, שכשאדם עמל בתורה, והוא פתאום מבין דבר שהוא לא הבין מקודם, יש איזה קושייה, הוא לא מצליח לפצח איזה מהלך, או איזה רב קיבה איגר, או איזה תוספות, או איזה רמב״ם. והוא עומל ועומל ומסתכל ומסתכל, ופתאום יוצא לו פשט והוא אומר, הבנתי. מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיעה ההבנה הזאת? הרי הוא לא הבין מקודם. אז מה עזר לו שהוא עוד 5 דקות ישב ועמל ו10 דקות ורבע שעה והתייגע ופתאום הוא הבין? מה קרה? הוא נהיה חכם יותר. זה דברים שאנחנו רואים בגמרא. התשובה האמיתית לזה, משום שכשהקדוש ברוך הוא רואה שיהודי מתאמץ, הוא נותן לו סייעתא דשמיא, וההבנה שיש לנו בלימוד זה סייעתא דשמיא כשכר ותגמול על העמל שיש לנו בתורה. אז בעצם הקידום הרוחני של כולנו תלוי ועומד בסייעתא דשמיא, כאשר ההשתדלות של ההתמדה והעמל וההשקעה היא שלנו. במושג תורת חסד יש יכולת של השפעה, סייעתא דשמיא בפני עצמה, אני לוקח בחור, לא מדבר על בחור שהוא גרוע ולא לומד, ואתה צריך לרדוף אחריו כל הזמן, ודאי שלא זה הנושא, אם אני מבין נכון. לא בחור טוב, אלא שאתה נחשב קצת יותר טוב ממנו בלימוד או בהתמדה, לא משנה. והשילוב שלכם יהיה בזה שאתה תקדם אותו, ובכך תקדם גם את עצמך. אנחנו צריכים להבין שכשמקדמים מישהו אחר, הלומד תורה על מנת ללמד, כתוב בחזל, זוכה ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות. משום שיש סייעתא דשמיא מיוחדת.
השאלה?
אני אומר, אם זה כל במשך כל היום, זה סוג החברותות שלך, זה אולי לא טוב.
מדובר בסדר אחד.
זהו, בסדר אחד, אם בשני הסדרים האחרים, החברותות הן באמת מקדמות אותך יותר, ובסדר אחד אתה לוקח חברותה שבו כביכול אתה משקיע לקדם אותו, זה יכול להיות שילוב מאוד נצח.
לא, זה סדר מאוד מרכזי אצלי, שבסדר הזה אני ממש, זה הסדר שמאוד מאוד מיוחד אצלי, משום ששם אני באמת חושב, זה, כמו אני קורא לזה שזה הסדר עיון שלי. עכשיו, כמובן שזה הסדר עיון, שם אני ממש משקיע את היכולות ואת כל הכוחות שם, כי זה באמת הסדר שאני יוצא ממנו עם הבנה עמוקה מאוד מסגיר. עכשיו, זה מאוד מאוד גורלי, כי
ולא תוכל לעשות את זה עם הבחור הזה שהמשגיח הציע לך? או שתוכל, רק לא באותה רמה.
המשגיח מציע לי את זה בתור הצעה, כאילו, הוא אומר לי שאני אחשוב על העניין. אז זה עדיין סוג של התלבטות, זה בגדול. אני, יכול שאני באמת אצליח, יכול שכמו שרב אומר, אולי אני אדזן, אני אנסה לעשות סוג של ניסיון איתו עד שבוע.
בדיוק, בדיוק. אני אומר לך, אני אומר לך, גם מניסיון אישי וגם מהשטח ומהכירות עם הנושא הזה, יש המון המון סייעתא דשמיא כשבחור לוקח חברוסה. שוב, אני לא מדבר על פרויקטים, כן, אנחנו מדברים בשפה מאוד מאוד ברורה בעולם הישיבות. אני יכול להתעלות אולי קצת יותר עם מישהו אחר, זאת אומרת, אני אלמד אותו דבר, הסמודי אותו דבר, השטייגני אותו דבר. פה אני גם עושה חסד בלימוד. יש בזה סייעתא דשמיא מיוחדת, שוב, בהבנה שזה לא מוריד אותך חס ושלום. אם זה יגרום לך לרדת, אז יצא שכר בהפסדו.
פשוט הרב, העליות שלה ממש קטנה.
כן.
ואנחנו כבר עם הרב כבר הפקיר את שבועז. היה לי שם מאוד מאוד עקרונית על שבועז. מה בעצם ההגדרה האמיתית של שבועז? שומעים שהם מדברים, ששבועז בטר, מקבלים את התורה. והשאלה עד כמה, כאילו, לכאורה השתעה, כי בראש השונה עצמה, בראש השונה שבחור עשה את אלפי יכולות שלו, כל יום הוא עושה את מה שצריך לעשות. האם זה באמת יום הדין, שבאמת שם נמדד ביום הזה את כל התורה שהוא יקבל כל הזמן, במשך כל השנה שתעבור,
או שבעצם... אני אענה לך, אתה שואל שאלה מצוינת ואני אענה לך. אין ספק שהמושג ברוך נייס, זה תלוי לפי ההשקעה. הבן אדם שבשבועס, או למשל עד שבועס, הוא יישב ללמד וישקיע את כל כולו בתורה, ומה שנקרא הוא יגיע ליום הדין הרוחני של התורה, כמו שמוגדר בספרי המחשבה, מוכן ומזומן. באמת, והוא בשבועס.
אני לא חושב לך כאילו את מה שרציתי להוסיף. זהו, המקום של שבועס שעומת נתאר ביום הדין, זה לא כתוב לכאורה בספורים שכתובים שם משהו ראש השעון הזה יום הדין.
ברור, ברור, ברור. זה לא מופיע בגמרא, למשל, או בשולחן אורך. נכון. אבל אני רוצה, אני אומר לך משהו. אני בכוונה מתחיל דווקא מהנקודה הזו. בן אדם שיגיע עם הכנה מאוד מאוד גדולה לשבועס, מי לא משב ולומד ושקוע ומקפיד, אין מילה אחת של דבורים בתהילים, ובשבועס עצמו בכלל הוא מתעלה מעל עצמו, וכל כולו תהיר ויראת שומיים, ולא עצם עין במשך כל 25 השעות של החג הקדוש והמיוחד הזה, והסתיים ליל שבועס, הוא סוגר את הגמרא, ונותן לה נשיקה וחיבוק, ואומר לגמרא, היה שטייגן מיוחד, ספרתי לכם 50 יום, אני יוצא למנוחה, אני בראש השונה הזה נכתבתי לחיים של תירה, ולא יפתח יותר גמרא, אז הרי ברור ששום דבר לא יקרה איתו. ולמה? כי ברוך נייס, אין דבר כזה, נחתמתי, נגזרתי, עכשיו אני יכול לעשות מה שאני רוצה, זה לא עובד ככה. זה צריך כל הזמן להשקיע וללמוד, אבל, גם כאשר יהודי יושב ולומד כל היום, גם כאשר יהודי הוגה בתורה, יש פן מסוים בחג השבועס שמוכרז עליו עשיית הדשמיה והקלות וההתמודדויות וההבנה והשכר שלו בהבנה של התורה והשקיעות במשך כל השנה. זאת אומרת, אין ספק שלא חורצים גורלות בשבועס, תלמד כל השנה או לא תלמד. תלמד או לא תלמד, זה אתה תחליט. אבל כשתלמד, וכמה עשיית הדשמיה יהיה לך בלימוד, וכמה הצלחה תראה בלימוד, וכמה סיפוק, וכמה פחות ניסיונות יהיו לך, זה כן נמצא בקבול הסתוריה. ואין ספק שכל פעם שמושג הגוין מבילנה כותב, שכל התאריכים שהתורה הקדושה מציינת, שביום זה וזה קרה כך, וביום זה וזה היה כך, זה לא ציוני דרך היסטוריים, כדי שנדע באיזה יום קיבלו את התורה, או שנדע באיזה יום חנו במדבר, או שנדע באיזה יום הקימו סוכות. לא. הגוין מבילנה כותב, שבכל יום שהתורה הקדושה מציינת מה המאורע שהיה, אותו תאריך מסוגל לאותו המאורע. קרי, אם למשל כתוב שבראש השונה יוצא יוסף מבייס האסורים, אז צריך לדעת שראש השונה זה זמן של מלכוס ושל שחרור השיעבוד. מקופל בתאריך הזה עוצמות ואנרגיות של שחרור ומלכות. כנ"ל אם התורה הקדושה מציינת לנו שבתאריך הזה ניתנה תורה בסיני, ויחן שום ישראל כנגד הר, ויעמדו כל העם, אז בתאריך הזה, שהוא וב סיוון, מקופל האנרגיות ועשיית דשמיא, והכוחות והיכולות של קבול הסתירה, כיפשו אותו היא. זה אני אומר כערך מוסף, אם אדם יושב ולומד כל השנה, הוא בא עם החון לטובה לשבועס, בשבועס עצמו הוא חוטף הרבה חופן של עשיית דשמיא, אז ברור שהוא חייב להמשיך ולהיאבק ולהתמיד וללמוד כל השנה, כי אם הוא לא יעשה את זה, שום דבר לא יעזור לו. אבל כשהוא יעשה את זה, והשבוס שלו היה בהכנה טובה, אז עשיית הדשמיה שהוא יראה בלימוד, מיניקה בולה סטוירי הפרטי שלו, זה יהיה לאין ארוך ואין שיעור, וזה ודאי, וזה דברים מוכחים. זה הכוונה ביום הדין של תירה. כי בתוך התאריך הזה מקופל מיני מים מדרסיני מחדש, קבולה סטוירי נוספת. היום הזה הוא מסוגל להכיל תירה, לקבל סייעתא דשמיא בלימוד.
יוחנן, אני רק שואל, שילכו, באמת, הנה, הרב מדבר בהנחה שבעצם יום הדין זה שבועס, לכן כל ההסתעפויות של כל יום הדין כחלים בשבועס. אני שואל, למה לא רואים התייחסות של רואים בשולחן אור או פשעה של יום הדין בשבועס? לא רואים את זה כל כך.
נכון, אין משגיחי. למעשה, אם תסתכל בשולחן אור, גם לא תראה כל כך התייחסות בראש השונה יום הדין. כל מה שתראה בשולחן אורך על ראש השונה זה הלכות תקיעת שיפור, והסיבונים, וסדר התפילס. לא תראה בשולחן אורך במשנה ברורה, השקעה בראש השונה, כל מה שאתה שומע בשיחות בישיבה. זה גם לא מופיע בשולחן אורך.
אבל כתוב במשנה.
נכון.
פה
יש עברים לפונו, נו. אני לא אומר שזה לא נמצא.
אפשר לפתח את זה משם, כי היסוד כתוב. אז אני אומר,
אנחנו הרי אנשים שיודעים, לכן הזכרתי לך, אנחנו אנשים שיודעים שאנחנו לומדים את המעבר. באמת, היבש באמת לא כתוב, הרבה דברים גם לא כתוב. כל מה שאנחנו יודעים, זה אנחנו הרי מחפשים לחטוף את הדברים שאנשים פחות שמים עליהם לב. אנחנו הרי לא אנשים של כתוב, אנחנו אנשים של מרגיש. אנחנו אנשים של חש. אנחנו אנשים שמבינים שיש משמעות ליום היסטורי כיום הווה, אז אפשר לחטוף עוד מלוא 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 חופניים סייעתא דשמיא, זה הזמן, זה זמן להסתער. אנחנו אפילו לא מטילים איזה ספק, לא כי אולי זה נכון או זה לא נכון, כי אפילו על הצד שיש בזה משהו שבמשהו, זה שווה כל מאמץ. זה מה שאני אומר, נכון? לא תראה בזה התייחסות הלכתית. גם כל הנושא הזה של תיקון שלומדים כל הלילה מופיע ככה בהלוכה, אתה יודע, שורה וחצי, ונוהגים כל הלילה להיות ערניים, כי בזמן שקיבלו תירה, אז המשרה נרדם, אז מתקנים את זה, והוא מעניק אותי כל ליל שבועס. ולא מופיע שום דבר. אבל מצד שני, כל ספרי המוסר והמחשבה שהם מכינים אותנו לנשמת היהדות, ולא לדברים היבשים, נכון? לכל המעבר, לכל הרוחניות, לכל הפסיכולוגיה, אם תקרא לזה, לכל הנשמה של המעשים, אתה תראה אין ספור כתובים על כל החמישים יויים, וממתארסכם, ולפני מי זה אתם, ואחרי מי זה הקודש ברוך הוא, ו-48 קניונים שכל הגדולים נהגו לעשות לפי פרקי אובס, כל יום קניין אחר לפי ספיר הסוימר, וביום החמישים חוזרים על כל קניון נעתירה. יש מושג אמיתי ביהדות שאנחנו לומדים את הנשמה של הדברים, ולא את הדברים היבשים. והפוך, ככל שאתה יותר מבין כמה יש עומק לדברים, מה זה כל תארס הניסטר, מה זה כל תארס הקבולה. זה לא דברים מפורשים, זה דברים של המעבר של המעבר, והתאר שלנו מתייחדת בדברים הנסתרים. התורה שלנו מקבלת את עוצמתה דווקא במעבר, הרי אותו פסוק שכתוב עליו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לומד אותו ילד בכיתה א', בחור בישיב קטנה, ובחור בישיב גדלה, ואברך כולל, ורב חיים קניבסקי, והגאון מבילנה, והבאי, וכולם למדו את אותו פסוק, איך זה יכול להיות? אחת הראיות הגדולות שהתורה היא תורת אמת, וכל אחד מוצא בטעם. וכמובן שמה שלומד ילד בכיתה א' בראשית ברא אלוקים, זה לא מה שרב חיים קניבסקי קורא בבראשית ברא אלוקים. כי כל אחד רואה את העומקים, ואת ההבנות, ואת הנשמה, ואת המעבר שיש לפשט. זה בדיוק חג השבועס, נכון? חג השבועס, תסתכל בתורה הישן, נכון? סופרים שבועות, הגיע הזמן, קציר, אסיף, יש קורבן, נגמר הסיפור. לא כתוב מישמר, לא כתוב שטייגן, לא כתוב יום הדין של תירה, לא כתוב כלום, אבל אומרים לך, מבינים שזה היום המסוגל, ופה יש את כל האנרגיות של תירה, ואנחנו מחפשים הרי כל דבר לרגע להפוך אותו לעולמות. מקווה שעזרתי במשהו.
נשיג שרקח גדול, תודה רבה.
סייעתא דשמיא גדולה. בשורות טובות, לילה טוב.
עיניי היום אל עולם מופלא שסובב אותי אחד מאינסוף בני אדם חיות עצים פרחים ושמיים העולם הוא כמו אדם אחד בו אתה הלב ואני העיניים הופקדנו פה מזמן שפוח לגדול הגעת בשמיים בין הצלילים בין המילים ומעל הכוכבים גם נמצא קרוב אליו עמוק בלב קורא לי אליו חור בחיים לא לשכוח לא להסתיר כך שלפני ששמש תשכח אולי אור חדש יאיר אולי עוד נשאר כל אחר פתאום התגלה כשדם צועק מן האדמה אחים מותמים אוזניים זה בין הצלילים בין המילים ומעל הכוכבים וגם נמצא קרוב אליי עמוק בלב קורא לי אליו לבחור בחיים ולשכוח לא להסתיר שלפני ששמש תשקע אולי אור חדש יאיר אולי עוד נשנה זה בין הצלילים בין המילים ומעל הכוכבים גם נמצא קרוב אליי, עמוק בלב. קורא לי אליו, לבחור בחיים, לא לשכוח, לא להסתיר. כך שלפני ששמש תשקע, אולי אור חדש יאיר, אולי עוד נשק.
זה המספר הטלפון שלכם כאן לשיחות אלינו, לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. לילה טוב למי? בבקשה. כן, אתם בשידור, בבקשה. אנחנו מיד... לילה טוב, מאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום, תודה רבה לתוכנית.
תודה לכם.
כן, רציתי להגיד הרב שאני כבר בחור ישועה גדולה. אני כבר מנסה כבר מישועה קטנה, אני מנסה כאילו להשתדל להיות בחור טוב וללמוד להתחלל. אבל מה שקורה זה שבחורים כאילו זוכים אותי מהתלמוד תורה כאילו כזה כשובב אז הם צוחקים כאילו אז גורם לי שאני לא יכול להמשיך להיות בחור
אני רוצה לומר לך שהסטייפלר אמר שמישהו ילד שובה והוא יהיה אחד מגדולי הדור. היה סיפור שעם הסבא שלי שהיה חבותה של הסטייפלר, שהוא ראה שם ילדים שמשתוללים בחצר והוא צעק עליהם, למה אתם משתוללים? שובבים. אז הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, העיר לו ואמר לו, מה יש, ילד שובב זה טוב, ובסוף יצא גודל הדור. כוונתו לומר שבילד שובב אין פסול. ילד שובב זה ילד עם מרץ, ילד שקצת משתולל, זה ילד אנרגטי. כשהוא משקיע את זה בלימוד, יכול להיות לאחד המאורות הגדולים. זה שאנשים זוכרים לך שהיית שובב בתור צעיר, אז מה קרה? הפוך הדרה, בהובלת שינוי בחיים שלך, הובלת מהפך, לקחת את השובבות שלך לתוככי היכל התורה, וזה סך הכל אנשים שמנסים להרפות את ידיך, וזה הצעת היצר, אתה לא צריך להתרשם מהם, לא צריך להתפעל מהם. אנחנו מכירים אנשים שהובילו מהפך הרבה יותר גדול בחיים שלהם, ואם אנחנו מדברים כבר בערב שבועות ובימי ספירת העומר, אז קח לך לדוגמה מאוד מאוד מרתקת את רבי עקיבא, שהיה שונא תלמידי חכמים, ואני בכוונה לוקח דוגמה מאוד קיצונית, וציטט המשפט הקשה ביותר מאז, אני חושב שיש את התורה, ואמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור? ואותו רבי עקיבא, שהיה שונא תלמידי חכמים, ויבור ואמר, ובגיל 40 התחיל לקרוא אותיות, הפך לאחד מגדולי גדולי גדולי התנאים, שכשמשה רבינו בא לקבל את התורה והוא רואה תגים מופיעים על גבי אותיות, אז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא מה זה, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד להגיע בהמשך יהיה יהודי שקוראים לו עקיבא בן יוסף, ועתיד לדרוש על כל תג ותג תילי תילים של הלכות. משה רבינו הרגיש קטן על יד רבי עקיבא, והוא אמר, יש לך אדם כרבי עקיבא ואתה נותן תורה על ידי? רבי עקיבא הוביל מהפכה הרבה יותר גדולה, הוא היה בור והיה מארץ והיה שונא והיה מגדף, ופתאום הפך לתנא קדוש עליון שהעביר את כל דור דעה ותור שלם של מעבירי תורה, והיה הרבי של רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס. אנחנו לא אנשים שמפחדים משינויים, אנחנו הפוך. אנחנו, אם אנחנו יודעים שהיינו בעבר פחות טובים והיום אנחנו הרבה יותר טובים, זה רק סיבה להחליט ולהגיע למצב שיש לנו יכולות להשתנות ולהתקדם בחיים, ועל כך גם אתם, אתה לא צריך להפריע לך, ומי שאומר לך את זה הוא רק מנסה לצנן אותך, מנסה להוריד אותך, אל תתייחס אליו, והפוך, תמשיך הלאה בגדלות שלך בתורה ואתה תהיה אחד מגדולי ישראל. בסדר?
אוקיי, תודה רבה.
שיהיה לך בהצלחה, ותמשיך להתעלות בתורה וביראת שמיים, למרות כל אלה שמנסים לומר לך דברים שונים ואחרים.
תודה.
לילה טוב בשרות טובות. אני באמת אומר את הדברים ואני מתכוון למה שאני אומר. אנשים צריכים לדעת שלהוביל שינוי זה משהו שצריכים להיות גאים בו. אז מה אם מישהו מזכיר לי איך הייתי פעם? בסדר, ברוך השם, פעם הייתי אחרת והיום אני יותר טוב. ואני כל החיים שלי במטרה ובשאיפה לעלות ולהתקדם, וכך צריך היהודי לעשות.
אז כן, המאזינים בטח לא מבינים מה קורה פה, אז
האמת שגם אני לא מבין מה קורה פה.
גונבה שמועה לאוזננו שבשבת כבוד הרב חוגג יום הולדת.
כן, אי בסיוון, ערב שבועות.
אי בסיוון, זה חודש מעניין, גם חודש שלי. אז תספו פה חברים, התלמידים יותר נכון.
איזה כמות של אנשים באמצע הלילה.
כן. לאחל לרב מזל טוב, אנחנו מבקש רגע מי שישנמיך עוד קצת את המוזיקה, מבקש מהרב, הרב.
אני נרגש
כולי. לכבוד היום הולדת, זה יום גדול ויום מסוגל. תברך אותנו, תברך את המאזינים, ואחרי זה ככה עד סוף התוכנית אנחנו ניתן בו ככה כמה שירים שהרב יבקש לכבוד יום הולדת.
אז קודם כל אני נרגש כולי ואני מברך את כל מי שנמצא כאן בכל הברכות. באמת מכל הלב, ואת כל המאזינים שכבר שומעים את היום הולדת המתפרצת בשידור, שהקדוש ברוך הוא יעזור שתזכו להגשים את כל החלומות שלכם, ושכל התפילות שלכם תתקבלנה.
אמן.
ואם ירצה השם בחג השבועות הזה, תזכו לקבל תורה, בריאות, פרנסה, נחת ושפע. ומה אני אגיד לכם, אני מתרגש, אני באמת מתרגש. ככה תוך כדי שידור פורצים לי ככה כמה ידידים אהובים, בנים, אחים, אפילו גיטרה הביאו.
מגיע לך.
אישי פופובסקי, אתה...
שותף לפשע, כמו שאומרים.
אתה שותף לעניין הזה?
ודאי.
ככה בכזה שקט טוב, אז תודה רבה. כמובן כל הברכות גם לך.
מזל טוב, מזל טוב.
אני רואה שגם הזמר מאיר גרין הגיע לפה באמצע הלילה, אז בבקשה, אתם מוזמנים.
הרב, אנחנו נותנים לך את שורות הבחירה ככה, נותנים לך את השירים שאתה אוהב, כי בכל זאת יום הולדת.
אתה יודע שבן אדם נמצא באמצע התרגשות של התרחשות בלתי צפויה, אז יש הרבה שירים שהוא אוהב, אבל אני סומך עליכם, בואו ניכנס לאווירה ביחד. יש גיטרה, אישי, תמיך שם את השיר, יש שם פה שיר אמיתי, אותנטי.
יש עוד שיר שאתה אוהב.
נו, בבקשה. תעזור לו, הכל פה.
אוי דרנאי, וישתר זוג טינסקי דלך. ונוי חייסטי רסטי לספונאי. מיוי מיי. נחמו אוי דרעי ודזוק תשקד
עליהם איזה
זמר, איזה זמר. נוי חייסטך תיגס פונאי ביוי מאי ביוי מאי ביוי מאי בזוות ויפילו ביסטורו שבסוייך וסטורלון בוודאי גן שום נמצור השם מזמורה ויפילו ביסטורלון
שבת יום הולדת
אני עומד גם יחוב ידבור קודשי מבוא יבגים הולכו אני
כאן האולפן ככה באישון ליל וויתר על שינה ערבה ומתוקה בשביל להפתיע אותי לכבוד יום ההולדת שיהיה בשבת. ומאיר, אתה יכול לשיר גם שיר שלך בינתיים שאני מדבר, כי אנחנו מסיימים תמיד עם שיר שלך, אז קח את הזמן. בזמן שאני מודה לכולם בראש ובראשונה לבורא עולם, אתה מתחיל לשיר. בבקשה.
השנייה, לפני שאתה מדבר, אני רוצה גם לדבר.
השאלה עם המיקרופון שלו פתוח. שומעים אותו?
שומעים?
כן,
אז אני רוצה להקדיש לך את השיר הזה, כי באמת אתה האדם שהכי קשור אליי בכלל בשנים האחרונות, ועזרת לי הרבה בחיים, וזה חשוב לי כאן בשידור להקדיש לך את זה, את השיר הזה. אז
שיר שאני מכיר?
כן, כולנו מכירים.
אז בבקשה.
שיר למעלון שעה עיניי אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מאים השיר
תודה רבה אוריאל, תודה רבה
ששמיים
לארץ
אל יתן למות עגליך אל ינו שומריך הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל השם שומריך השם
שלך תודה רבה לדוד קליגר על העריכה בהפקה תודה רבה לשי פופורסקי על כל הביצועים פה, אני כבר לא יודע מאיפה להתחיל, בלבלתם אותי. תודה תודה רבה לכם המאזינים, באמת שהייתם איתנו, וסליחה מאלה שלא הספקנו לשוחח איתם ולהקריא את הודעותיהם. אני מאחל לכם מכאן חג שמח, ותודה על כל הברכות וההפתעות. אני מברך את כולכם, שיהיה לכם רק טוב. טלפון לפגישות איתי 050-432-4400. זה הזמן לאחל לכם גם חג שמח, כי התוכנית הבאה ביום שני תהיה כבר אחרי חג השבועות, אחרי מתן תורה. אל תשכחו שביום שישי בשעה 3 עם אלי פרידמן, ומחר גם דובד קליגר אומר לי שאני מגיש את השירים שאהבנו. אתה צריך לישון פה בסוף. טוב, השירים שאהבנו מחר איתי בשעה 6, ביום שישי בשעה 3 אני עם אלי פרידמן. ובעיקר שלכם חג שמח ואך ורק טוב. ואם הסיבה שלא הלכתי לישון עד עכשיו זה מפני שזה נותן לנפש החיים, אז הגיע הזמן ללכת לישון. לילה טוב ושוב תודה הקדוש ברוך הוא לישי, לדוד, לאוריאל, למאיר, לחיים כבל, אביגדור. לילה טוב.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קול חי.
קול חי, תמיד איתי.